שכנים. פרק רביעי, יניב. מה זה בית? בית זה המקום שלי, הטריטוריה שלי במונחים אקולוגיים. וכשאומרים בית, לאו דווקא מתכוונים לדירה עם קירות. בית יכול להיות גם היישוב בו אתה גר, ואפילו המדינה. כי בית הוא לא רק מושג פיזי. בית הוא קודם כל הגדרה תודעתית. המקום בו אנחנו מרגישים בבית. אבל מה קורה כאשר התודעה משתנה? ודווקא השגרה והביטחון שהבית מקנה יוצרים בך אי נחת. אז פשוט מפסיקים להרגיש בבית, ומתעורר יצר הנדודים. ליד הבית הזה אני נפרד. יעבור זמן רב עד ששוב אראה בית כזה, כותב הרמן אסה בספרו נדודים, שיצא לאור בהוצאת שוקן, בתרגומו היפהפה של יהודה עמיחי. לא אשאיר כאן את ליבי, כדרך שכותבים במכתבי אהבה. לא, לא. את ליבי אקח איתי, אהיה זקוק לו גם שם, מעבר להרים האלה, בכל שעה. היום אנו הולכים לפגוש אדם מיוחד, שכן שמאס בבית, נעלם ופרח, ופתאום הופיע שוב במפתיע, אחרי מספר רב של חודשים. המרואיין הרביעי שלי, יניב ויינברג, הוא בן הקיבוץ. בחור גבה קומה עם שיער שטני ארוך חלק, פנים מזוקנות ועיניים מלאות מחשבות. בערב חמים אחד של אמצע יולי ישבנו שנינו אצלו בחדר. דיברנו על מסע ההרפתקאות שלו מעבר לים, על הרגשה של להיות לבד בעולם. דיברנו על תעשיית הקנאביס האמריקאית, על החוף המערבי, על גנסטרים, על היפים נודדים, ועל חוויות קשות שהיו לו שם, שהפכו להיות החוויות הגדולות והחשובות בחייו. אז אני ערבה. מה שקרה בינינו זה שאני פגשתי אותך הרבה פעמים על הדרך, אפילו פעם אחת באמת על הדרך בטרמפ. בדיוק חזרת מקליפורניה.
כן.
מה עשית בקליפורניה?
עבדתי בטרימינג, שזה קיצוץ מריחואנה, פרודקט של המריחואנה, לקנאביס.
אבל אף פעם לא הכרתי אותך לעומק. ולמה בעצם התעורר לי הרצון להכיר אותך לעומק? כי הרגשתי איזו תחושה לא טובה כשבאתי אליך לא מזמן ושאלתי אותך, מה, אתה לא במידברן? עכשיו, מה זה המידברן? המידברן זה הפסטיבל פה שהוא כאן לידינו, שהוא סוג של חיקוי של הברנינגמן האמריקאי, שמגיעים אליו אנשים מהמרכז בדרך כלל, אבל גם אנשים שאני הכנסתי אותם לקטגוריה שלך, למשל, שיש להם זקן ושיער ארוך, חייב להיות במידברן. ואז אמרת לי, למה שאני אהיה במידברן? ואז הבנתי שאני לא מכיר אותך באמת.
אני הייתי חלק ממובמנט, מגל. והגל הזה זה גל של מלא אנשים מהעולם, כמו פליטים, כמו תיירים, כמו נוודים, כן? לא כמו, ממש ככה, שבאים לעשות כמה אלפי דולרים, כמה שיכולים, ולנסוע למקומות אחרים. זה במקרה של, 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 של מטיילים בעולם, אבל יש הרבה אנשים בארצות הברית שמנסים לבוא וקצת להתפרנס, כי הם מכורים לסמים, והם צריכים כסף, הם צריכים כסף לחיות, או שהם פשוט באמת נוודים, מסתובבים לבד ברחבי ארצות הברית, אתה מגלה שזה קורה הרבה. זה עבודה כזאת שהיא under the radar, כזה, מתחת לרדאר, שלא צריך green card. ואז אפשר בעצם להתפרנס שם בדרך לטיול, או בדרך כלל זה מה שקורה שם.
אז רגע, בוא נתחיל מזה. מה יש בקליפורניה? זה הבנתי שיש שם גידול מאוד נרחב של קנאביס רפואי?
לא, זה לא קנאביס רפואי. זה, זה לרוב קנאביס לצרכי, כאילו, אישון פשוט.
אה, זה לא שדות של קנאביס רפואי?
לא.
איך בעצם התכנו בארצות הברית שדות כל כך גדולים?
כי זה חוקי שם. כי זה חוקי לגדל. יש כל מיני, יש כמה מדינות שהיום מותר לגדל מריחואנה.
וואלה.
כן, באורגון, בקליפורניה, בקולורדו, ואני חושב אולי עוד איזה מדינה ששכחתי. זה גם חוקי וגם לא חוקי, וזה גם כאילו, זה שוק פשוט אדיר, המון המון כסף מתגלגל בתחום הזה.
עד כדי כך שזה מושך המון צעירים מכל העולם?
כן.
אז אתה יכול לספר רגע על הסיצנה?
בטח. אני יכול לספר את הסיפור שלי פשוט.
מעולה.
שהוא מאוד סיפורי כזה. אז בקיבוץ, יום אחד פגשתי אחד מהחבר'ה שהם צעירים ממני בלא מעט שנים. שאלתי אותו, מה אתה עושה? מאיפה אתה בא? מה אתה עושה? אז הוא אמר לי, הייתי פה ושם, אז הוא סיפר לי את הסיפור הזה של, של העניין.
למה משך אותך דווקא זה? כי אמרו לך שאפשר לעשות שם כסף טוב?
כן.
לא שזה קשור לסצנת הקנאביס.
ממש לא, אני לא מאשן. כן, אני לא, אני השנתי בעבר, שהייתי בן 16 עד גיל 19, וזה חיפף אותי, כאילו, עשה לי חרדות ועשה לי, כאילו...
כן, זו תופעה ידועה של... מריחואנה, שזה עושה תחושת רדיפה.
כן, הייתי רואה את עצמי, הייתי מרגיש את עצמי מבחוץ. בדברים הכי רעים, זה כאילו ממש עשה לי מין... קיבל לי איזשהו סוג של אינטואטיביות בסיסית של החיים, כאילו ממש... דברים שאתה לוקח כמובן מאליו בנפש שלך ובתודעה שלך, הם לא כאלה אחרי שאתה... זה לא מובן מאליו, נגיד, להיות בציפייה למחר, או ציפייה לרגע הבא. וזה כמובן שזה לא מצב חיובי. אז במצב הזה כאילו הייתי.
זאת אומרת, אין שום קשר בין עניין האישון לעניין המריחואנה. פשוט הנתיב הזה שאפשר ללכת ולעבוד בו בלי גרין קארד ובלי...
בדיוק.
זה מה שמשך אותך.
כן, זה הגטאווי כזה. אז אמרתי שחלס, אני חייב לעשות משהו, לשבור...
את הרוטינה.
כן, אני... פשוט, אני רוצה את זה. אני רוצה את מה שזה, מה שזה אומר, את הסכנות שבזה, את האתגרים שבזה, את הסיכוי אולי להרוויח כסף וזה. את כל הדברים האלה אני מעוניין בזה.
מה עשית עד אז בקיבוץ?
עבדתי במפעל כמה ימים שבוע. וכן, וגם הייתי בתוך המוזיקה, היה לי הרבה, יחסית הרבה הופעות בתקופה ההיא, כאילו...
אתה מופיע? מה, אתה מלחין?
כן.
וואלה.
אז קיבלתי החלטה לטוס. את הסיפור שלי הוא מאוד ארוך, ובאמת הוא מאוד פטלטל גם. עברתי בעצם על קו החוף של צפון קליפורניה לתוך הערים של קליפורניה. אמרתי בשש בבוקר בנדבג, והשמש עלתה, וכל הדרך כמעט טסתי עם השמש על פני כל הכדור שהיא עברה בשמיים.
מדהים.
ואני איתה. הגעתי ל-LA ואני נחתתי ביחד עם השמש. וראיתי את כל היבשת ואמרתי, וואו, איזה עולם גדול, איזה כדור ענק, איזה גילוי שיש עולם חוץ מישראל. הייתי, מה זה, ויברציות. והיה איזשהו קונקשן, איזה מישהו לישון אצלו, מקיבוץ צורי. קיצר, אז הייתי לילה אחד שמאוד עזר לי בסן פרנסיסקו, והגעתי לוויליץ, זה העירה בצפון קליפורניה. הלכתי לבר, אמרו לי בבר, אפשר לקבל אינפורמציה. אני ניסיתי לקבל כמה שיותר, לנסות להבין איך העסק הזה עובד. בעצם להבין את חוקי המשחק שקשורים לאיך אני מקבל עבודה בדבר הזה. ובעצם הייתי צריך ללמוד איזשהו סוג של קודים חדשים, חוקים, חוקיות לאיזשהו משחק ומגרש שאני נמצא בו. ולעשות את כל זה בפאסט פורוורד, מהר. בבר, אתה מנסה ליצור קשר עם אנשים, ושאתה כאילו, כאילו לתפוס את חיבתם כזה, ואז לנסות להבין האם יש לכם מה להציע. ומצאתי עבודה.
בבר שמעת על זה.
כן, הבן אדם, החקלאי, שהוא בגילי לפעות, משהו כזה, ישב לידי, והתחלתי לספר לו את זה, והתחלנו לדבר על מוזיקה. והוא, כאילו, היה קשר טוב כזה, פתאום היה דיבור. והוא היה מבסוט עליי, ואמרתי לו, וואלה, אני מחפש עבודה, וזה, כאילו, כל הזמן אתה עושה את זה. זה קרה ביום שישי, עכשיו אני זוכר, והוא אמר לי, טוב, אתה יכול לבוא עכשיו? אתה יכול לבוא עכשיו? אני, can I trust you? Can I trust you? והוא עושה לי, give me a hug, give me a hug.
יו.
הוא היה אחד מהחמודים ביותר, כאילו, הוא היה טיפוס deadhead. אתה יודע מה זה deadhead? יש בארצות הברית מעריצים של ה-grateful dead.
כן, בטח.
שהולכים אחריהם בכל מקום. הוא היה deadhead.
אהה.
הוא היה עושה אסיד והולך להופעות של grateful dead, שכבר מתגלגלים עם ההופעות שלהם, עם כל מיני...
כן.
הרכבים של הנכדים שלהם נראה לי כבר...
לא, לא, הם עדיין חיים.
כן. וזה, הם מתים על זה בווסט קוסט.
עכשיו הבנתי מי הוא.
כן.
איזה קטע.
ואמרתי לו, תשמע, סבבה, אני בא איתך, אבל אני לא עובד לא בשישי ולא בשבת. כי אני לא עובד בשישי ושבת. אני... I'm a Jew. לא עובד שישי שבת. כל העבודות שמצאתי שם, זה היה העניין שאני לא עובד ביום שישי ובשבת.
מתוך הרגל?
מתוך, כאילו, מתוך החלטה.
הוא הסכים.
הוא הסכים, הוא כזה, היה כזה, בהתחלה זה היה מוזר לו. הוא התקשר לחברה שלו. ואמר לה, כן, אחלה בחור וזה וזה. אני רוצה שתפגשי אותו, אני רוצה שתפגשי אותו, שתראי מה שתגידי לי מה את חושבת וזה, אבל הוא לא עובד בשישי שבת. אז זה אומר, סבב, בסדר, נשתה בירות וזה, נעשן, נעשה בנקים. זהו, אז יצאנו עם האוטו, עם הפיק-אפ טראק שלו, נסענו לזה בר, פגשתי את... את חברה שלו, ואז נסענו לחווה שלהם, לבית שלהם, שזה סוג של וילה כזאת.
באמצע של מקום?
סוג של, באמצע היער, באמצע הרים, גבעות, ויום ראשון בעצם התחלתי, לימדו אותי את כל העניין הזה. הם בעצם לימדו אותי את המקצוע, שקשור לטרימינג.
טרימינג?
כן.
שטרימינג...
בוא נעברת את זה.
בוא נעברת.
אני קורא לזה קצצת, או...
זה הפרדת הפרחים מהצמח?
לא. טוב, בוא נדבר על הטרימינג. בגדול, אתה מקבל את הענף של התפרחת של הצמח, אתה מקבל אותו עם הענף העבה שלו, הוא חתוך מהצמח המרכזי, אחרי שהוא מיובש, שעליו יש בעצם אנפונים שיש עליהם תפרחת. על האנפונים האלה יש בעצם עלים שהם מכסים את התפרחת. בטרימינג אתה בעצם מפריד את התפרחות, אוקיי? מהענף המרכזי שעליהם יושבים מחוברים, שהצמח כמובן כבר יבש, וזה נקרא בקטינג, שאתה מכניס את זה לבקט. אחרי זה אתה בעצם לוקח פרח שיכול להיות בגדלים תפרחות, בגדלים משתנים, ואתה מנקה אותו מהעלים הקטנים, אתה מחלק אותו בעצם חלקים שהם יותר מאוחדים בינם לבין עצמם, שהם לא יתפרקו, זאת אומרת שאם יש לך שלושה חלקים, החיבור ביניהם הוא קצת שביר, אז אתה תבצע את זה, אתה תחתוך את זה, כדי שזה לא יישבר בתוך הסקית. זאת אומרת, זה גם חלק מהעבודה, לנסות לקחת את החלקים שהם בינם לבין עצמם יושבים יותר שלמים. לכל תפרחת קטנה, גם אחרי שאתה מנקה אותה, יש מין צ'ופצ'יק כזה, שאתה בעצם מנקה אותו, ואז נותר לך סוג של...
גוש.
גוש, כן, גוש של תפרחת, זה הפרודקט, זה המוצר. בארצות הברית מוכרים את זה בסקיות ניילון. זה בעצם העבודה.
זה טרימינג.
זה טרימינג. זה בעצם העבודה. ועל כל פאונד, שזה כמו הקילו אצלנו.
לא, זה 400 גרם.
כן, אני אומר, זה המידות
האמריקאיות.
על כל פאונד שאני מנקה ומייצר, אני בעצם קיבלתי ברוב החוות שעבדתי $120.
$120.
כן.
זאת אומרת שזה לא פשוט לייצר פאונד.
לא. לא. עכשיו, תלוי מאוד מה, עם איזה חומר גלם אתה עובד.
כמה תפרחת היה.
מה הדחיסות שלה. כן. כמה משקל יש לה. בעבודה הראשונה, בחווה הראשונה, כאילו היה לי איזה מין קצת, הייתי כאלה לבד כזה בתוך היער, והיה לי מין כזה, איזה רגע של מין, הרגש, דמיינתי כל מיני דברים, קולות ביערו, כאילו, היה לי איזה מין ויז'ן כזה.
שיחקוקים של מחשפה?
לא, אבל הקולות הזרים האלה, הקולות של היער בקליפורניה כל כך שונים מכל קול שאתה מכיר בישראל של יער. וזה גורם לך לחוש דברים, זה כאילו פועל על נקודות אחרות במוח שלך, בהכרה שלך. זה קולות שלא הכרת. זה כאילו רגשות חדשים.
כן. ועם שילוב של העבודה בטרימינג, זה גם עוד יותר מעצים את זה.
כן, אתה עושה משהו רפיטטיבי, והראש שלך יכול לנדוד לכל מיני מקומות.
זה מה שקורה שלא מאזינים לפודקאסטים. סתם צריך.
אבל אחרי 4 ימים, קלטתי שבשביל $50, שזה משהו שילם לי פאונד, זה לא השתלם לי. כאילו, זה במקום שאני עמדתי בו, כאילו, שאני לא היה לי את הידע איך לעשות את הטרימינג, עשיתי עבודה לא ממש טובה מבחינתי, מבחינת האספק.
וגם לא, גם זה היה קצת בודד בינינו. כאילו, לא היו חברים.
כן, אבל זה כאילו, אתה יודע, לא כל כך, כאילו, לא...
איפה הסצנה העולמית? איפה החבר'ה?
זה לא הפריע לי כל כך.
לא?
לא.
אוקיי.
ואז חזרתי לוויליץ, למקום שממנו, שבו נחתתי מסן פרנסיסקו, שהגעתי. והגעתי שם לשננקי. שננקי זה הפאב, הפאב של וויליץ. זה שננקי, זה המקום שבו בעצם כל הטרימרים נפגשים.
כך קוראים זה טרימרים?
כן. זה היה היום, היום של הג'אם, בפאב.
הרכבים כאלה מקומיים, קטנים?
לא, בעיקר הרכבים של טרימרים. בעיקר אנשים שהם מהעולם, שבאים ומנגנים. ואז בעצם נחשפתי לצנה הזאת, לסצנה הזאת, שהמון המון מהאנשים שמגיעים בשביל לעבוד, המון מהם מוזיקאים.
כמוך?
כן, יותר טובים, פחות טובים, על הרצף. וזהו.
וזה הפתיע אותך? לא ידעת את זה?
זה לא הפתיע אותי, אבל איזה סוג של אנרגיה שמתנקזת בצורה ממש מכוונת למקום הזה של מקום עם ג'אם, עם ערב, שהם הנושא העיקרי שלו, הטרימרים.
כן.
זאת אומרת, שיש סצנה. לא היה לי איפה לישון. אז הבעלים של השננקי נתן לי אפשרות לישון במחסן שלו.
למה לא היה לך איפה לישון? יש שם הוסטלים.
כן, אבל תשמע, לא היה לי כמות בלתי נגמרת של כסף.
הבנתי. אני
לא יכול, כאילו, לא יכולתי לממן את זה.
הבנתי.
וגם אז קניתי אוהל והצטיידתי בשק שינה.
זה רעיון טוב.
למחרת קניתי גיטרה אקוסטית. ונסעתי לעיר אחת אחרי, על ה-101, על הכביש. נעתי בטרמפים, ותמיד תפסתי טרמפים בשישי, וזה נכנס לי לתוך השבת, כאילו לתוך, עשה לי בלגנים.
אבל זה לא עבודה.
לא, אבל זאת אומרת, זה היה מין כזה מצב שאתה יודע, אתה לא רוצה ביום שישי בערב, אתה יודע.
כן, התחושה לא טובה.
התחושה שאתה כאילו, הראיות הזאת.
כן.
היא הייתה לא פשוטה, ומלייטנוויל, אני חושב, קיבלתי טרמפ לאיזשהו מפרץ כזה של מנוחה, של מסעיות, וזה היה כבר יום שישי, זה היה כבר נכנס השבת, וכבר מחשיך, ויערות. ואני שם, ואין אף נפש חיה שם, אין אף אחד, ואני אומר, יואו, מה אני עצרתי טרם, למה עצרתי, כאילו, אין לי מה, אני כאן בשום מקום, ויש הייווי, מי יעצור לי בהייווי, כאילו?
ויש לך אבל שק שינה.
יש לי את השק שינה, אבל דובים, זאבים, זה כל דברים שאין לך בארץ, אבל על אמת. זאת אומרת, לא ב... אתה יודע, לא כמו הנמר מעין גדי, שזה כאילו לא ברור אם זה שואל הוא נמר, אתה מבין? זה מין מיתוס כזה. זה יער פרק. ואתה גם לא יודע, אתה לא מכיר, אתה לא רוצה להיכנס לעירות לישון ככה.
כן.
בכל אופן, איכשהו הצלחתי, אנשים עוצרים במפרצים האלה, כי הנסיעות בארצות הברית כל כך ארוכות שאנשים נחים. נכנס לזה מישהו, ואתה אומר, תשמע, אני ככה וככה. תוציא אותי מכאן. והוא היה בן אדם סופר סימפטי, כאילו איזה איש צעיר, עם ג'יימסי כזה, שחי בתוך המכונית שלו.
עצרת כבר את הטרמפ הזה בלילה?
כן, זה היה כאילו כבר, זה היה כבר בחשיכה כזה.
שישי בלילה.
כן.
אני מבין את התחושה, זה נורא.
כן. כן, נתקלתי הרבה פעמים מין בתחושות האלה, הלא נעימות האלה, אתה מבין? שהיית מוותר עליהם, בוא נגיד ככה. לקח אותי לגרברוויל, הגענו בערב, בלילה. בגרברוויל בעצם ראיתי את זה לראשונה. ראיתי את המסות של האנשים ברחוב, שזה גרברוויל, מקום שהוא לא יותר גדול מוויליץ, אבל מבחינת החוות, כמות חוות וכמות היישוב, הנקודות על פני המפה, יש שם הרבה יותר אנשים. ובכל אופן, הטרימרים היו שם בכל פינת רחוב. ושם ראיתי את הג'אנקיז, את הסמים, וראיתי את את כל הצנה המאוד מאוד סקצ'ית ומאוד הרעית של של הדבר הזה.
איזה סמים?
הסם שהכי בעצם נוכח הוא מת אמפטמין.
קריסטל מת.
כן. והאנשים שמשתמשים בזה, הם נקראים טוויקרס. עכשיו, מה זה טוויק? טוויק זה כאילו כמו קריצה, או כמו איזשהו אבית, כמו שיש לך. כי יש להם אביתות, יש להם כל מיני, זה פוגע להם במערכת הנוירולוגית. ושם יש הרבה מהדבר הזה.
והם טרימרים?
חלק מהם רוצים להיות טרימרים, חלק מהם לא מסוגלים להיות בכלל.
חלק מהם טרימרים.
וחלק מהם הם גם טרימרים ש... כי בצנה הזאת גם יש כל מיני, יש גם כל מיני מעסיקים שהם בעצמם ג'אנקיז או מין, הם בתוך הסמים בצורה טוטלית, זאת אומרת, וכאילו ההוויה היא מאוד מאוד קשוחה, שעושים, כאילו עושים טרימינג בתוך כל מיני מבנים הרעים או כל מיני, נגיד בתי מלון, סוחרים חדר, יושבים קבוצה של אנשים, עושים טרימינג בתוך חדר מלון. או בתוך איזשהו מבנה בעיר.
למה?
בגלל שהם, ככה, הם רוצים לעשות את הכסף שלהם עכשיו. הם מביאים, הם תופסים קבוצה מהרחוב, אומרים להם, בואו, תשבו שם, תסיימו את החומר, תעבדו 48 שעות ברציפות, ואנשים כאילו עושים סמים כדי לשמור על כושר עבודה, או ערנות, או משהו כזה. ואז בתוך העבודה הם הולכים כאילו לשירותים, עושים את הסמים שלהם, וזה הבוסים גם, מין סדום ועמורה, יעני, טוטלי. צריך לדבר על עוד משהו, שגם יש עניין סוג של סמי-זנות בעיסוק הזה. ממש, אבל לא מדבר איתך על מטאפורה. יש עניין של בנות, כאילו, שמגיעות לתחום הזה. וכל אחד מפעיל את האמצעים שלו כדי לתפוס למצוא עבודה. והבנות, חלקן, משתמשות בייסיקלי בגוף שלהם כדי, כדי, כדי לפתוח לעצמם את הדלתות האלה שקשורות לעבודה.
למה? מרוויחים שם כל כך טוב?
בקונסטלציה מסוימת, כן. כן.
וציפית על הדבר כזה?
לא. זאת אומרת, לא.
הופתעת?
לא, גם לא הופתעתי. זה היה מין כזה, וואלה. זה ככה. זה היה חוויה, זה היה חוויה קשה, זה חוויה שזה כאילו הדליק לי מיליון נורות אדומות שאומרות, וואלה, אני צריך כאילו לא להיות בטרק הזה, בטרק של האנשים האלה. ברור ששימוש בסמים זה בכלל לא
החבר'ה האלה שהיה נראה שהם בתוך הסמים, הם היו מהסוג הנודד, מהסוג סתם מסומם, מהסוג ההרפתקני, מאיזה סוג הם היו?
אפשר להגיד שיש שם ערבוב בין הדברים האלה שאמרת. יש כל מיני דברים שמתחברים, אבל יש הרבה אנשים שהם, נגיד, שרע להם מאוד בבית. זאת אומרת, שיש להם מציאות משפחתית מאוד קשה.
כן.
שהם בורחים, וארצות הברית זה מקום שאפשר לברוח בו, אפשר להיעלם בו.
בטח.
וזה חלק מה... זה הצד האפל של כל הסיפור הזה של הנדודים שם. ואתה חוטף את זה לפנים. זאת אומרת, לדוגמה, הכרתי שם איזה מישהו על הדרך שדיברתי איתו, והוא אמר לי, כן, אני חולה סרטן. ואתה רואה בן אדם בין 20-30, כן? עם שיער גדול ואיש יפה, נראה כאילו נאה. והוא אומר, וואלה, אני עובד בשביל הילדים שלי. אני כנראה מת עוד שנה, שנתיים. Mm-hmm. אבל עכשיו אני עושה מלא מלא כסף כדי להעביר לילדים שלי משהו. כאילו, אתה יודע, זה לא קרה לי באמת. מילים כאלה, כאילו, זה לא משהו שנפגשתי בו אף פעם.
הוא היה אמריקאי?
כן.
ואז?
הגעתי בלילה הזה, ובלילה עם כל הבלגן וכל הטוויקרים מסביב, וכל ה... ואין לי איפה לישון. וכל ההוסטלים מלאים. אין לי איפה לישון. יש לי רק שק שינה ואתה עולה. ואין לי פנס. והשרפים שם הם מעיפים מהרחובות על ימין ולשמאל. אין להם שם עניין. החלטתי שאני הולך ליער, ואז חתכתי מזה כי קלטתי שזה יער אבות. וזה גם האופי של העיר, והייתי די בטוח שאנשים כבר שם בתוך היער, ואני לא יודע איפה אני נופל, ועל מה אני שם פסק שינה, כי אין לי פנס, אני בכלל לא יודע. ואני אמרתי, זה רעיון רע מאוד. אני צריך שטח שאני רואה אותו. אני צריך לדעת איפה אני שם את האוהל שלי. כל הדברים האלה, כל הדיאלוגים האלה ביני לבין עצמי, אני חושב שזה בעצם היה לפעמים מרכז הטיול שלי. כאילו,
הישרדות.
ההישרדות הזאת, זה כאילו היה מין... אפס בולשיט כמעט. זאת אומרת, זה לא קורה הרבה. אפילו בעבודה שלי, אני עושה, כאילו, כמעט ולא עשית טעויות במצב הזה. זה מדהים. כאילו, אתה מבין מה אני אומר? הייתי מאוד 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 חד. מאוד חד על מה אני צריך לעשות. לדעתי, כן?
אז איפה ישנת בלילה הראשונה?
אז העניין הוא שכל פעם שאתה גם הולך, אתה הולך כאילו לסוג של קמפינג כזה, אתה גם מתחבא, שלא ימצאו אותך, שלא יתפוס אותך השריף, ויסלק אותך ב-4 בבוקר, אתה לא יודע אם הראשון בחוץ, אם אתה עם עין אחת, חצי, זה, אתה יודע.
נשמע שממש קצת נייטמר כזה, די טריפ רע כל הסיפור הזה, לא?
לא כל הסיפור. הרגע הזה היה טריפ רע, כן.
כן, אבל... כל הזמן זה מלחמת הישרדות לרדוף אחרי המקום הבא, הלילה הבא, מה יהיה מחר.
בהחלט. אני לא יכול להגיד לך שזה טריפ רע. כמו שאמרתי, מה שזה הוציא ממני זה אולי מה שבדרך כלל לא יוצא ממני.
שזה?
זה סוג של מאוד שרפיות, מין איפוס.
שזה המלחמת הישרדות שלך, כי לא הייתה לך ברירה.
כן. עכשיו... שוב פעם, זה לא, בטוטל זה כאילו, יש בזה ריגוש, אתה מבין?
אז מה עשית שם בשארטוויל, איך קוראים?
גרברוויל.
גרברוויל, מה עשית בגרברוויל בסוף?
אז מצאתי בלילה ההוא, מצאתי איזה מין קרחת יער כזאת עם עשבים גבוהים, שחשבתי שלא רואים, אתה באמת לא מה שהיה, כאילו, ושם שק שינה, לא פתחתי אוהל כדי שלא יראו את האוהל. ולא באמת ישנתי בלילה הוא, אבל לפחות נחתי, הייתי שם וכאילו היה בסדר. בלילה הבא כבר מצאתי איזה חדר במקום, ואמרתי עצמי, וואו, המקום הזה זה סיוט, המקום הזה גיהנום, זה כאילו, באמת, כמו שאמרת, הסוג של, כאילו, הווייב היה נוראי, הווייב של כל הערבוביה הזאת.
בסוף מצאת עבודה בטרימינג?
כן.
איפה? מתי?
יש כביש שקוראים 299, שעולה מצפון קליפורניה, מאחד הנקודות הצפוניות על קו החוף, והוא נכנס לתוך הערים. אז אני בעצם הגעתי מסן פרנסיסקו לוויליץ, ועל קו, על הכביש הזה הלכתי עד ליוריקה, וביוריקה החלטתי, לפי המלצה של איזה מישהו שפגשתי בגרבוויל למעשה, הוא אמר לי, שם זה קורה. אז החלטתי שאני מגיע לשם, על הערים האלה. אז בהתחלה הייתי ווילו קריק, שזה גם עוד נקודה מאוד מרכזית של טרימרים. מווילו קריק המשכתי, תפסתי טרמפ להייפורק עם עוד חבר שפגשתי בווילו קריק, והגענו להייפורק, שזה עמוק עוד יותר בערים, הרבה יותר גבוה. וכבר אנחנו מדברים על אמצע אוקטובר.
התחיל להיות קר.
וקר, ואנחנו מדברים, וקר כאילו, וזה כבר קרוב לאפס. זה כבר קרוב לאפס.
זה מדבר שם או ערים?
לא, זה יערות.
יערות.
כן. בכל אופן, הגיע יום כיפור. ואני רציתי לצום. והייתי בהייפורק, בערים האלה שם. וישנתי ליד אגם. והייתי לבד. וכי כבר השגתי מסקנות לגבי השריפים וזה. אמרתי, כשאני בקבוצה, הם מגלים אותנו בשנייה. וכשאנחנו לבד, אז זה מסתדר. אבל הלבד הזה, זה לבד ביער. וזה כאילו, כמו, וכאילו באחד הלילות, למשל, באחד הבקרים, איזשהו טייל שם, שהגיע לשם, בדיוק אמר לי, כאילו, הוא הוכיח אותי על זה שזה לא בסדר מה שאני עושה. הוא אמר לי, זה לא בסדר. והוא שאל אותי, מה אני עושה שם? אז אמרתי לו, I'm trying to make a work, or something, trying to make a living. והוא אמר לי, אז אני יודע מה אתה עושה, אתה עובד בגרס, נכון? אתה עובד בגרס, אתה עובד ב... אמרתי לו, כן. והוא אומר לי, אתה יודע, זה לא בסדר מה שאתה עושה, כן, אסור לך לישון. האמריקאים הם מאוד כאילו סטריקט. וכאילו, הוא אומר לי, אתה יודע, האזור הזה שאתה נמצא בו, הנקודה הזאת שאתה נמצא בו, זה גן עדן של רדנקים. אתה מודע לזה?
של רדנקים?
רדנקים.
מה הקשר גן עדן של רדנקים? רדנקים זה בני אדם, זה לא חיות.
כן, אבל אתה יודע מה זה רדנק?
כן, זה הבוקרים האלה.
כן, אבל אתה יודע מה זה אומר, זאת אומרת, רדנק?
שהם יכולים להביא מכות?
זה התחלה להביא מכות. הם אנשים כאילו, אנשים...
קשוחים.
זה אנשים עם רובים. זה אנשים כאילו שלא לא מעסיסים כאילו להשתמש בנשק שלהם.
טוב, אנחנו לא במערב הפרוע. אז... זה אומנם האזור הגיאוגרפי של המערב הפרוע.
אז חשוב לציין כאן עובדה, זה כן. זה הכי כן. אנשים בפאב בהייפורק באופן קבוע חוטפים מכות שם.
אוקיי, לחטוף מכות זה לא עם רופים.
לא, לא, אבל כאילו זה, 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 זה אלימות שהיא קבועה באוויר.
עכשיו, למה שהרדנק יהיה אלים כלפיך? כי הוא שומר סביבה? למה?
בגלל שאתה כאילו, בגלל שאתה סטרנג'ר, אתה כאילו, אתה לא מפה. וזו סיבה טובה מספיק מבחינתה, כדי כאילו להתעלל בך.
אוקיי, אז הוא הוכיח אותך, מה אמרת לו?
אמרתי לו, think about what you will do if you were in my shoes. Put yourself in my shoes. I don't have any place to sleep, you know, that's the place. That's the only place I have. אמרתי, ניסיתי כל מה לשקף לו את זה. שים את עצמך במקום שלי. אז המקרה הזה וכל הדברים האלה, בסופו של דבר, פה שאמרתי, הגיע יום כיפור ואני רציתי... הרגשתי מאוד מנותק, אתה מבין, אתה, כל ה... הבדידות הזאת שאתה בטבע ואתה... רחוק מהבית שלך אלפי קילומטר, כאילו... ואמרתי, אני רוצה לנסוע למקום שיש בו בית כנסת, ואני רוצה לשמוע את המנגינה של יום כיפור, ואני רוצה לצום, ואני רוצה להיות בתוך התרבות שלי ביום הזה.
רק נציין במאמר מוסגר שאתה גדלת בקיבוץ שדה בוקר, שבית כנסת נבנה בו לראשונה לפני שנה.
כן,
אבל... מאז היווסדו לא היה בו בית כנסת, כן. עד לפני שנה.
אבל אני נוהג כמה שנים כבר, ביום כיפור אני צם, ואני הולך לתפילות של יום כיפור.
כן, יש בית כנסת באמת מאולתר, שהיו עושים
במועדון
לחבר, שביום כיפור שימש למי שחפץ לצום.
כן. אז חשבתי על מה אני עושה, והחלטתי שאני משאיר את הציוד הכבד שלי ליד האגם שם, איפה שחניתי. ושאני נוסע לעיר גדולה, רציתי להגיע לרדינג, שזה מזרחה, הרבה מזרחה, עמוק בתוך קליפורניה בעצם. ואני רוצה להגיע לשם ולעשות שם את יום כיפור. אז בערב יום כיפור, בבוקר, יצאתי ותפסתי טרמפ יחסי די מהר, אבל הוא עוצר לי אחרי כמה מיילים, והגעתי לאיזה קרוס ראוד כזה, ששם פשוט שום דבר לא עצר לי, אף אחד. שעתיים וחצי והיה שמש, פצצות, כאילו, למוח שלי, ואין לי מים, ואף אחד לא עצר לי.
למה אין לך מים? נגמר?
לא יודע, לא היה לי מים. בסופו של דבר, באיזה שתיים בצהריים הגיע האוטובוס.
ואתה בדרך לבית כנסת.
ואני בדרך לעיר הגדולה, כן, לאיזושהי קהילה או משהו. הוא הוריד אותי באיזושהי צומת שמשם הוא פנה לכיוון אחר, ואני הייתי צריך לכיוון השני. וקלטתי שאני כבר צפוף עם הזמן, כאילו זה... וניסיתי לתפוס טרמפים, וזה לא בדיוק הלך, ומישהו עצר לי, והוא אמר לי שהוא לא ממשיך עד לרדינג, הוא באיזשהו שלב נכנס לתוך הערים, לאיזה משהו כמו 4-5 מייל לתוך הערים, הוא יכול להוריד אותי בדרך, אבל הוא אומר שזה לא דרך טובה לרדינג בה. כי באזור הזה מלא בחוות של גנסטרים, ואם אתה עולה על השטח שלהם, הם פשוט יורים בך.
חוות של פרות?
לא, חוות של גידול.
של...
כן. וזהו, מקום שלא טוב בו לעצור, יש מקומות שלא טוב בו לעצור ולתפוס שם טרמפים לבד, ובסופו של דבר זה מה שקרה לי. ובאמת כמו שזה, כשהוא פנה שמאלה, אני ירדתי בכביש, הוא שאל אותי אם יש לי סכין. אמרתי לו שכן. אמר לי, אם קורה לך משהו, תלך על הצוואר. ככה הוא אמר לי.
על הצוואר הכוונה לחתוך?
כן. הוא אמר לי, על הצוואר, ככה, סימן לי, אתה מבין?
איזה פחד. מה זה, אנחנו במערב הפרוע באמת?
כן, אני כאילו, אתה קבעת שזה לא, אבל אני אומר לך שככה אנשים כאילו אמרו לי, אתה מבין? והוא אמר לי, תשמע, אם אתה נתקע לגמרי, אני בפנים שם, אתה יכול לבוא לישון או משהו.
איזה יופי.
וכאילו הוא הציל אותי, הוא הציל אותי. מנטלית הוא הציל אותי, אתה מבין? וכמובן אף אחד לא עצר לי. פשוט על הדרך שם כתבתי איזה שיר. היה לי מין שיר דרך כזה.
מגניב.
במסע הזה, ככתב. 1, 2, 3, 4.
מנסה לצאת מהייפוק, מנסה אף אחד לא עוצר. מנסה לצאת מהייפוק, מנסה אף אחד לא עוצר. צ'יינה מן לא עוצר, רסטמן לא עוזר, רדקמן לא סופר, נערת ברוכת החזה, אין על מה לדבר. הלילות הקרים ביער, רחשים וקולות, משהו שם זז, מנסה להגיע לרדינג, מנסה ביום כיפור תקוע על כביש 299. צ'יינמן לא עוצר, רסטמן לא עוזר, רדקמן לא סופר, מערת ברוכת החזה, אין על מה לדבר. צ'יינמן לא עוצר, רסטמן לא עוזר, רדקמן לא סופר, מערת ברוכת החזה, אין על מה לדבר. מנסה לצאת מהייפורק, מנסה אף אחד לא עוצר.
והחושך ירד ו...
ואתה בהיי-ווי.
ואני החלטתי שאין ברירה, אני צריך להיכנס שם להרים. נתחיל עד ליצוד.
ואין לך שק שינה כי לא לקחת אותו.
ולא לקחתי את השק שינה שלי גם. קיצר, אני הולך שם, הפנס שלי גם, האור נחלש, הבטריה ככה... אותה להיגמר. ו... והדרך ארוכה.
הוא נתן לך כשם כתובת משהו?
הוא כן, הוא אמר לי, פה ושם, וזה תגיע, כאילו, משהו עם, משהו כזה. נכנסתי לזה, לתוך הזה, וזה עלייה, לתוך היער. תחשוב שער הגיא, אתה פונה שמאלה לתוך הערים. אתה מבין?
ומה עם המים?
עזוב, זה לא משנה המים.
לא היית מת מצמא?
הבעיה לא הייתה מים, הבעיה הייתה החוסר ידיעה לאן אני נכנס. הפחד שלי היה לדרוך במקום לא נכון. ופתאום שיצא אליי איזה מקסיקני חמוש, אתה מבין?
כן, כי זה אזור מלא חוות.
מלא גנסטרים, מאפיה מקסיקנית, מאפיה רוסית, מאפיה הונגרית, מאפיה... כל מיני מאפיות. ואתה יודע.
זה יער?
כן. ואתה מריח את הוויד בכל מקום.
את הריח של המריחואנה?
כן, אתה מריח את השדות, הם מטר לידך.
יאללה, זה פחד.
וזהו, אז החשיכה ירדה, ואני הולך, וארבע מייל, תחשב זה בקילומטר, אני... זה משהו כמו...
חמישה קילומטר.
כן, זה כאילו אחד...
1.2, 3.
ואני לא... אתה יודע, אני רואה אופק ענק. זאת אומרת, אתה לא רואה את ה... אתה לא בכלל... אתה לא יודע לאן אתה הולך, אתה מבין?
מה, הוא בבית בודד גר או בתוך עיר?
הוא גר באיזה מין נקודה, זה מין נקודה, אתה מבין? אתה לא רואה בכלל לאן אתה הולך, ואתה הולך. וזה לא הרגשה טובה. זאת לא הרגשה טובה, זה הרגשה של חוסר, כאילו אני עושה משהו לא נכון כאן.
מתי הולך להיות יום כיפור?
אני לא, זהו, פה יום כיפור נכנס. נכנס יום כיפור, ואני קולט שאין יום כיפור. לא יהיה לי יום כיפור.
זה יותר גורם לי לתפוס טרמפים ביום שישי.
בדיוק. אתה מבין? וזה הרגשה כזאת של כל הימי שישי הזה, כי יום כיפור כאילו השבת הגדולה, איך נקראת.
אז זה השיא של השיא של השפלות.
זה היה מין היפוך כזה, אתה מבין? איזה מין... קיצר, בן מכונית מאחורנית. בא... כי לגמרי.
וואי.
באה מכונית מאחורנית, וכזה, אני כזה יורד מהכביש, כאילו הצידה, והיא חותכת אותי כאילו כזה, היא חותכת אותי ונותנת ברקס עם על החצץ. אני אתה יודע, כזה ככה, ואני כזה, פאק. וזהו, אני רואה, ואז אני רואה איזה מישהו, אני מתקרב לזה אליו, ואני רואה שזה זקן, זה טיפוס זקן. קובוי כזה, עם פלנל כזה, כחול כזה. הוא אומר לי, what you doing in it? What you doing in this road? You are crazy? הוא מתחיל כאילו לחוס עליי. What you doing here? אמרתי לו, אני רוצה ללכת לי, אני מחפש איזה חבר, אני מחפש לישון וזה. בקיצור, הוא אומר לי, בוא, מהר. כאילו...
כאילו צריך להבריח אותך מהמקום הזה.
כן, אתה משוגע. כאילו אתה...
מה הוא עשה שם?
הוא נסע במכונית לבית שלו, לאחוזה שלו.
שגם כנראה אחוזת סמים כזאת.
כן. אבל הוא אולד סקול. הוא לפני שהיו שם סמים. הוא כאילו חקלאי, באמת.
הבנתי.
אתה מבין? ומסתבר הבן אדם הזה היה, הוא היה באמת נשמה טובה. הוא הציל לי את התחת, על האמת. הוא אמר לי, יש כאן איזה הוסטל, הוא נכנס איתי, והוא בא והוא דיבר איתה עם האישה הזאת, וכאילו, אבל לב טוב, בא לעזרתך, אתה מבין?
ברור.
וזהו, אני הייתי כאילו, אמרתי, וואו, זה בן אדם הזה, זה היה ממש סייבר כזה. קיצר, בלילה הוא, החלטתי שאני אספיק לי עם ככה הרעיות של הזה, אני צריך מכונית בארצות הברית, וזה. והחלטתי שיום כיפור כבר לא יעשה, אני מגיע לרדינג, סוחר מכונית ברדינג, אני הולך לקנות גם אוטו שהוא ון, שאני יכול לגור בו גם. וכך היה. מאז שקניתי מכונית, בגדול הדברים התחילו לקרות. כל העניינים, הטלפונים וזה, טק, 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 אתה מגיע, אתה בודק, אתה כאילו, אתה עובר את כל השלבים.
התחלתי להיות בן אדם.
הרבה יותר מהר, ואתה גם בשקט בראש. נסעתי חזרה להייפורק, לקחתי את הדברים, חזרתי לגרס ואלי. פגשתי איזה חברה שלי בגרס ואלי, מהלימודים במוסררה, והייתי, חזרתי לסן פרנסיסקו, כבר הייתי בכוונה של לעזוב. והיא התקשרה אליי ואמרה שיש עבודה שוב פעם בגרס ואלי, אם אני רוצה. ואז בעצם חזרתי ופגשתי את אברהם, שהוא היה חווה האחרונה שעבדתי אצלו, שזה ישראלי שיש לו חווה שם. גם אצל אברהם, פתאום היה לי בית, והיה לי מקלחת, והיה לי שירותים אחרי חודשים, שלא היה לי את זה, אתה מבין?
מה, הוא היה משפחה שם?
כן.
נראה שהוא היה חי טוב?
הוא חופשי, הרוויח הרבה כסף מהתחום הזה. כן. זהו, זאת הייתה העבודה האחרונה שלי בעצם.
אצל אברהם.
כן.
ואז חזרת לארץ. אז תגיד, מה אתה חושב עשה לך הטיול הזה? הוא היה שווה בכלל לדעתך עם כל הקשיים?
בטח.
כן, לא היית מוותר עליו.
ברור שלא. זה אחד, אני חושב, הדבר הכי טוב שעשיתי בחיים שלי.
וואלה.
כן.
אז זה מפתיע מה שאמרת, כי היה נשמע שהיית די עובד דרכים, עובד עצות קצת.
אבל זה לא היה, בשבילי זה היה מרתק להיות במצב הזה, כאילו. אני חושב שכמה שהיה קשה, שוב פעם, זה היה בשבילי, גיליתי...
מה גילית?
גיליתי... אנשים אחרים עם, עם, עם רגשות אחרים ו, ונופים אחרים ו, ו, וסאונד שונה וריח אחר. וכל הדבר הזה הוא חלק מהעולם. זאת אומרת, זה חלק מהמציאות בעצם, חלק מהתודעה. וזה מתקיים במקביל. אז להיחשף לזה, זה גילוי אדיר.